והיום, התחלות.
אני היצור.
אני סקרי.
Who are you?
אני לא מפחידה אותך?
אותי, ברור.
כל הזמן.
אני יודע כמה את מסקרנת. נתחיל?
יאללה, נתחיל.
Safe Word.
פודקאסט על BDSM. חיים.
חיים.
שיהיה פרק שני מוצלח.
מקווה. שחררנו את הפרק הראשון.
קיבלנו תגובות.
כל מיני תגובות.
בעיקר תגובות חיוביות. כמה תגובות גם פחות וכמה הערות בונות.
נכנסנו לקטע מעניין פה, כי יצא לך יש אנשים שבדיוק מעניין אותם, ורוצים כניסה לעולם הזה. רוצים, תדעת, כאילו איזשהו introduction לזה או משהו כזה.
מתחילים.
נגיד.
סקרנים.
נגיד. מצד שני, יש אנשים שבתוך זה כבר שנים רבות עושים דברים, אנחנו אפילו לא הכי קיצוניים הרי, יש אנשים שעושים דברים הרבה יותר קיצוניים גם מאיתנו. ויש הרי קהילות שלמות בתוך הכלוב, בתוך קבוצות פייס או משהו, דברים נכון. כאלה, אתרים. ואז השאלה איך תופרים פודקאסט שהוא לכולם, כי חלק מהדברים שקיבלנו זה שאנשים מתוך הקהילה אמרו, טוב, זה למתחילים, זה למי ש... מי בחוץ לזה?
זה נכון שהפרק הקודם היה סוג של המבוא למבוא של ה-BDSM. וזה נכון שהקהל יעד שלנו כרגע מעורבב. זה גם לסקרנים וגם למי שמתוך הקהילה. אני לא חושבת שיש לנו הרבה איך להחליט עכשיו. זה פשוט בואו נתגלגל ונראה איך הפודקאסט הזה הולך להיות.
כן, ברור, ברור. אבל אנחנו כן מכוונים גם וגם. ואולי יהיו פרקים שיהיו יותר רלוונטיים לקהלים שונים בתוך זה. מהצד השני גם, אנשים שהם נגיד לא בתוך זה, וכן מעניין אותם, למשל, יכול להיות שנשמענו קצת תופסים תחת, כן? או יעירים עם הדיבור על הזיקי פרווה. שזו לא הייתה הכוונה, כן? ההפך, אני חושב שחלק ממה שיפה בזה זה שהזרועות פתוחות, ומקבלים את כל מי שרק רוצה לעשות משהו.
כן, זה נכון. אז... בוא נתחיל.
כן. אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ומריצים אותו בחסות אתר הכלוב.
TheCageCOIL.
שהוא בעצם הבית של BDSM, אחד הבתים לפחות כבר הרבה הרבה שנים.
הפרק הזה הולך להיות על התחלות.
התחלות. שזה שוב קצת יפנה יותר אולי למי שמתחיל את ה-BDSM.
כולם יתחילו מאיפשהו.
נכון, או יתחילו.
והתחילו בשאיפה.
כן. נתחיל מה? מה נתחיל מעצמנו?
ברור. אנחנו מדברים על התחלות.
איך אנחנו התחלנו?
מאיפה אנחנו התחלנו?
איך התחלנו עם זה?
אז זו באמת שאלה שאנחנו לא לגמרי זוכרים. אנחנו... אוקיי, כל ההתחלה שלנו הייתה מאוד דרמטית.
כן.
אם אתה זוכר. היינו שכנים. לא פגשנו אחד את השני במשך חודשים, נראה לי.
ואז, שגרנו שם כבר.
שגרנו שם, כן. ואז נפגשנו בטעות, והיינו, נהיינו סוג של חברים. ומשם זה התגלגל.
כן, בהתחלה עוד היינו ידידים, ואז נהיינו גם זוג, אבל תוך כדי שנהיינו זוג, כבר היה לנו משיכה לדברים קינקיים.
אם אתה זוכר, עוד כשהיינו חברים אפלטונים, היינו עושים מהיאבקות ספורט כזאת, אתה זוכר את זה?
אני זוכר את זה, אבל זה בדיוק העניין. מה? זה היה חברות אפלטונית עם המון מתח מיני, זה לא היה חברות אפלטונית.
בסדר, אבל...
ואחד הדרכים שלנו לפרוק את זה הייתה ללכת כביכול מכות. לא משנה שאני הייתי מנצח תמיד.
אני הייתי מנצח תמיד.
בסדר.
אני הייתי מנצח
תמיד. יא.
אתה אולי נתת לי לנצח?
אולי. אבל כן. זאת אומרת, היה בזה משהו כוחני...
היה בזה, זה היה אלים, מהכוחני. זה היה ממש...
הם הולכים מכות.
כן.
כן. לא היה היררכיה שם, אבל...
כן, הייתה היררכיה. אני ניצחתי.
כן. לא היה, אבל לא היה היבט של שליטה.
נכון.
של כאילו מי שולט על מי, מי נותן הוראות, לא היה משהו כזה.
נכון, אני ניצחתי, ואתה ויתרת.
סבבה. מה שכן, גם... זה היה שילוב של כמה דברים כזה, היה... קודם כל, היה לך איזה שוט כזה, שנות זנבות, שיש לנו אותו עד היום.
נכון.
שהוא שוט צנובות לייט יחסית.
הוא חמודי.
הוא מאוד חמודי. הוא כיפי גם.
כן.
אבל היה לך אותו, וכאילו זה היה בדיחה כזאת שאף פעם לא נעשה איתו שום דבר לפני
נכון.
כן.
נכון.
לי לעומת זאת היה סיפורה של אור, שאני כבר קראתי ואת עוד לא...
כן.
דברים כאלה. אני חושב שגם ראינו סרטים, סרטי קולנוע, גם עסקו בגן. נורא נמשכנו לזה איכשהו, והיה לנו תקופה של עבודות אפלות אז גם, מבחינת נכון. יצירה בלימודים כאלה.
נכון, נכון.
הגענו לאיזשהו מצב שהייתה לנו התערבות.
אני אפילו לא זוכרת על מה זה היה. על מה זה היה? זה היה כאילו מישהו... אני הפסדתי בהתערבות שזה לא קורה אף פעם.
כי את לא מוכנה להתערב, אלא אם כן את בטוחה במיליון אחוז, את הולכת לנצח.
בדיוק.
כנראה שהסיבה שאני רציתי להתערב, זה שאני ידעתי בוודאות שאת לא צודקת, אחרת אני לא אתערב איתך אף פעם, כי את אין לך התערבויות, זה הכל אצלך רק כשזה בטוח.
אוקיי. אבל התערבנו והפסדתי.
וההתערבות הייתה על זה שמי שמפסיד יהיה עבד של השני סוף שבוע, למשך 48 שעות.
שזה מטורף.
עכשיו, לא הכרנו אז גם מונחים של התחום הזה, לא הכרנו כלום. זה היה בהשראת הדברים האלה, לא יודע אם זה היה סיפור שלו, או הספר, או הסרט, בהשראת זה היה מי שיהיה, יהיה עבד של השני מכל הבחינות, 48 שעות, וסיכמנו שאנחנו ניתן התראה של 24 שעות לפני.
מה זה סיכמנו? זה אני אמרתי שאם אני מפסידה, או אולי כשהפסדתי אמרתי את זה, אני כבר לא זוכרת. אבל שאני צריכה התראה, כי להתארגן על זה, ולחשוב על זה.
אבל כן סיכמנו שזה יהיה הפתעה. זאת אומרת, הפתעה בהתראה של 24 שעות, זאת אומרת, המנצח יכול להכריז שעכשיו זה קורה, בסוף שבוע הזה זה קורה.
איזה מטורף זה סשן ראשון של 48 שעות.
כן, זה קצת לא שפוי.
כן, אנחנו פשוט לא ידענו מה...
לא ידענו כלום.
לא ידענו מה אנחנו עושים.
נכון.
אבל זה היה חמוד.
כן, זה גם היה אחלה סוף שבוע. אני זוכר שהכנתי לך בשושו, הכנתי לך מכתב.
כן.
עם איכשהו צילמתי את הקעקוע שלך, והכנסתי אותו על הדף עם ציור של שוטים עליו, וכתבתי לך מכתב, הנחיות כזה של הנה, את נולכת להיכנס לסוף שבוע העבדות שלך. וכשיצאתי בחמישי בבוקר או משהו מאוד מוקדם, השארתי לך את זה ליד המיטה.
אני זוכר, יש לי את האימג' הזה בראש, של מכתב על כיסא ליד המיטה.
וכן, ואז הייתה סוף שבוע הזה, שהיה מאוד מעניין. גם עבדתי, אני חושב, עוד בסוף שבוע הזה.
עבדת ושרת לי רואות איך לנקות לך את הבית, איך להכין אוכל, מה ללבוש בזמן הזה, מה הכל, ועשיתי את זה.
וכמובן שזה היה סוף שבוע גם עם מין BDSM-י, כאילו שליטתי עם הנחיות או כאלה.
זה היה ממש מטורף, אבל הקטע שזה לא היה סשנים של כאב כמו שאנחנו עשינו אחר כך.
כן.
זאת אומרת, מבחינת כאב ודברים פיזיים קיצוניים לא היה.
כן, אחר כך נהיינו פיינסלאץ הרבה יותר גדולים בתקופות.
כן.
לא היה, אני לא חושב שהיה לנו מילת ביטחון. אני לא חושב שהיה לנו שום מודעות אז לכל ה-SSC, שפוי בטוח והסכמה או דברים כאלה.
טוב, לא ממש ידענו כלום, אבל היינו...
נכון.
מאוד אהבנו אחד את השני ומאוד היינו קשובים עדיין.
נכון.
והיה לנו כיף.
נכון.
אז הכל היה בסדר. לא שזה מומלץ, מצב כזה.
מה, 48 שעות?
בתור סשן ראשון, פחות.
פחות, כן. ואז משם הלאה זה כאילו נפתחו שערי הגיהנום.
כן, אחרי הסשן הזה, כשהבנו שאנחנו בעניין כנראה, אז הזמנו ספרים.
מאמזון.
ספרים מאמזון באנגלית, ואז באחד הספרים היה כתוב, תבדקו, תחפשו את הקהילה המקומית שלכם. אז חיפשנו. ומצאנו את הכלוב.
ואת מועדון הדנג'ן של פעם, פעם, של יפו, כאילו.
כן. זהו, ואז כלוב, הבנו שיש מסיבות, ואז הלכנו גם, עשינו ניקים בכלוב, ואז הלכנו למסיבה. אתה זוכר את המסיבה הראשונה שם?
אני זוכר, כן.
אני זוכרת מה לבשתי במסיבה הראשונה שם, אפילו. טוב, נו.
לא, אני לא זוכר, לא זוכר מה לבשתי בשום מצב, אז...
אני זוכרת את המבט האבוד שלך בכניסה. זה אני זוכרת.
יש מצב שהייתי קצת נבוך.
ייתכן.
ואז זה הוביל לתקופה שלמה שבה גם היה מסיבות וגם סשנים, ואז גילינו באמת את החיבה שלנו לכאב.
כן.
משני הצדדים שלו. גם מלהעניק את הכאב וגם מלקבל את הכאב. כל הדברים האלה, ונכנסנו לתקופה די אינטנסיבית של BDSM עם הרבה סימנים, עם הרבה פעילויות.
כן, זה היה תקופה שהיינו הולכים... כמעט כל שבוע, שבועיים היינו הולכים למסיבה, והיינו עושים דברים בינינו כל הזמן, היינו היום כזה ויום כזה, ו... כמה זמן זה היה התקופה הזאת? יש לך, אתה זוכר?
לא.
שנה? שנתיים?
אני לא זוכר. באותה תקופה שהתחלנו, היינו סטודנטים, בעבודות סטודנטיאליות, אז כאילו אין הרבה תקציב גם. אז אני זוכר שלמשל, אני לא זוכר אם זה מהאינטרנט, שאז זה היה האינטרנט, זה היה מודם כזה, דיילאפ, כל דבר שאתה מתחבר, אז אתה מחכה. אני לא זוכר אם זה מהאינטרנט או מאחד הספרים, נכנסתי וראיתי הוראות של DIY, do it yourself, איך לעשות צעצועי BDSM בעצמך, מחומרים שאפשר למצוא בחנויות ציוד לבית, כמו הום סנטר וכאלה. ובאמת הייתי בונה לנו את הצעצועים, זאת אומרת, ממש מייצר אותם, חגורות, מחגורות, ממוטות עץ, מכל מיני דברים.
מה, יש לנו אחלה צעצועים מזה.
נכון.
משקפי אבק עם קרטון בתוכם, שבתור משהו שחוסם את ה...
זה כבר אין.
לא, בסדר, אבל זה היה מגניב.
זה היה מגניב, היה איזה קטע.
כן. זה היה כזה סטימפנקי.
סטימפנקי לגמרי.
קולרים של חיות. שצבענו בשחור בתור אזיקים, כי הם רכים כאלה ואפשר, יש להם כאלה טבעות, אפשר לקשור אותם.
כן, הם לא כאלה רכים האמת.
כל יחסי.
אבל יש בזה משהו מאוד אותנטי.
זה יחסית נוח.
זה... את יודעת, היום יש המון דברים כאלה מרופדים, המון דברים שמיועדים, וזה פחות נוח, אבל היה בזה משהו דווקא רף, דווקא משהו... כאילו, אותנטי ו...
אני השתמשתי בהם לפני חודש, הם היו אחלה.
אם יש אנשים שהם רוצים להתחיל והם לא יודעים איך.
אז אני קראתי על זה קצת. מסתבר שהפעילויות הכי נפוצות להתחלה הן ספנקינג וקשירות. ששתיהם לא מצריכות הרבה ציוד והרבה ידע. קשירות הוא איזה קצת יותר מסוכן. ועל ספנקינג לא מאוד מסוכן, אלא אם אתם כמובן ספנקינג לעין זה נגיד פחות. נגיש, יש ידיים, זה משהו שאפשר להתחיל איתו די בקלות.
אני חושב שאחד הדברים שקל להתחיל איתם, אולי זה אחת הצורות של בעצם מניעת חושים, של sensory deprivation, של קשירת עיניים, שזה אפילו לא לגמרי BDSM-י, אבל זה בהחלט קיים וכלול ב-BDSM. וזה יוצר המון מסתורין ומתח אירוטי, גם אם עושים דברים נעימים, אפילו עם דגדוג נוצה או משהו כזה.
אני זוכרת שקראתי באחד הספרים, ואמרו שבאמת להתחיל עם איזה מניעת חושים, ועם משחק עם חושים אחרים, נגיד דגדוגים נוצה, ואז להעביר קרח, ואז נגיד לשים בפה סוכרות קופצות, ולעשות... כן, באמת, באמת, היה שם קטע כזה. כל מיני, לקחת כל מיני דברים בכל מיני טקסטורות ובכל מיני... ממש לשחק עם כל החושים.
אני
וזה
חושב...
מאוד מחדד את התחושות.
אז זהו, להבין שרוצים לצאת ממה שאנחנו רגילים אליו עד עכשיו, אם נגיד אף פעם לא התנסינו בכל העניין הזה, ולהתחיל לצאת מזה לשבירת שגרה למשהו אחר שיהיה שונה ומרגש.
ונראה לי שכמו כל שבירה של משהו, אם רוצים לעשות זה בצורה נעימה, זה צריך להיעשות בבייבי סטפס. בקצת.
בגדול אני מסכים, אבל זה עניין אידיבידואלי גם. זאת אומרת, יש כאלה שנורא בשלים לזה כבר, ומכירים את העולם הזה, יודעים מה, או יודעים מה זה רוצים, זאת אומרת, כן? העניין הוא שלא באמת, אתה לא באמת יודע איך תגיב לכאב, או לשליטה, נגיד שליטה מנטלית, קבלת הוראות, או מיינדפאק, משחקים עם המוח שלך, שתחילים לשגע אותך, עד שזה לא קורה. אתה לא באמת יודע. ולכן אולי כדאי בייבי סטפס, כדי לראות מה מתאים ומה לא.
אוקיי? זה תמיד בחינה של מקרים ותגובות, לא? גם כשאתה מכיר מה שקורה, אז אולי יש לך פחות מה לבחון, אבל גם אז יש הפתעות.
כן, אבל הרבה פחות.
אני זוכרת ששמעתי מישהי פעם מתארת את הרגע הזה שבו הליטוף של השוט הופך לכאב להצלחה. קל, ושלאט לאט הוא עולה, ואז בעצם נכנסים להנאה מהכאב. זאת אומרת, ההדרגתיות הזאת זה משהו שצריך לעשות גם אצל אנשים מאוד מנוסים, להתחיל לאט.
תראי, אין צריך.
זה יכול
לעבוד,
נכון,
זה יכול לעבוד אחרת לכל אחד. יש כאלה שאוהבו פתאום לקבל סתירה בהפתעה גם.
זה נכון, אבל א', סתירה היא לא דבר נורא כואב.
בסדר, לא משנה.
דבר שני, כשמתחילים סשן בהדרגה, כשמתחילים ממשהו שהוא עדין ונכנסים לכאב, וגם כשהכאב הולך ועולה בתוך הסשן, אפשר להגיע עם זה הרבה יותר רחוק.
זה נכון, אבל את מדברת בעיקר על ההיבט הזה של באמת הכאב, כמו שהיינו מתייחסים אליו, ותקופות שהיינו מתייחסים לזה, קטע ספורטיבי קצת אפילו, או קטע מאוד אדוניסטי מהכאב. יש הרבה שנהנים למשל מעניין הריצוי שבשליטה, מעניין ההתמסרות, ואז באמת מעניין הביטול העצמי הזה, שבו כאילו אין להם סיי בכלל. מה שהשולט או השולטת קובעים, זה מה שיהיה, כן?
להיות צעצוע.
להיות כלי צעצוע, להיות, יש גם ז'אנר של חיות מחמד לצורך העניין, או זה לא משנה מה, ואז זה לא משנה בכלל בחייתם, אם זה בהפתעה או לא בהפתעה. זה לא משנה בכלל אם זה בהדרגה או לא, כי מה שמדליק אותם זה בעצם ההתמסרות הזאת.
לא, זה לא משנה. זה לא גם משהו שבונים בהדרגה.
בשביל מתחילים כדאי שכל דבר יהיה בהדרגה, ולו כדי לבחון. אבל השאלה היא, עכשיו שאני רוצה לשאול אותך, מעבר לנושא הפיזי עצמו, של איך להתחיל את הכאב הזה, ואני מסכים שיש משהו מאוד קסום במעבר הזה מהליטוף, לספנק המכאיב, ואז יותר ויותר כואב, ואז אפילו חזרה לליטוף, ולהגיע המשחק הזה הוא מגניב, הוא קסום.
הוא ממיס את המוח של אנשים.
הוא ממיס את המוח, זה יפה. אבל לפני זה, מה קורה אם מישהו רוצה להתחיל BDSM, ובכלל עוד לא התחיל, ואיך בכלל אפשר להעלות את הנקודה הזאת? בין אם זה זוג שהם ביחד, לא יודע אם זה הרבה זמן או לא, והם אף לא ניסו, בין אם זה מישהו שרוצה בכלל לחפש מערכת יחסים כזאת, אם לא עם מישהו שהוא הבת או בן זוג הקבוע שלו.
באמת שאנחנו התחלנו, היינו במין מצב כזה של גילויים בכלל, חקר מיני. אז זה לא בא בכוח או זה נורא זרם, כאילו בודקים דברים, אז בוא נבדוק את זה, ובוא נבדוק את זה, ובוא...
זה גם פשוט קרה, אני לא זוכר שמישהו מאיתנו עשה מישהו שיחה ואמר... יש את העניין הזה של BDSM ושליטה וכאב, וזה מדליק אותי, אז...
בוא ננסה.
את רוצה לנסות?
כן, לא, זה לא קרה.
זה לא קרה ככה.
אבל זה יכול לקרות ככה גם.
נכון.
אז איך זה יכול לקרות? זה מאוד אינדיבידואלי לכל זוג.
אני חושב שאחד הדברים המדהימים זה ש-BDSM איפשהו מצריך יותר אמון ויותר תקשורת, בין אם זה תקשורת מילולית או לא מילולית דווקא, מאשר קשר מיני ונילי. זאת אומרת, זה לא בהכרח שב-BDSM יש יותר, ואני מזלזל במישהו לא, ואומר, אלא אם אין תקשורת. אבל בגלל שהולכים על הקצה, על הקצוות, בגלל שהולכים על דברים שהם התנסויות חדשות וסיכונים מחושבים, ולצאת מהפרדיגמות החברתיות הרגילות, בגלל שמשחררים את כל השליטה והכוח למישהו אחר, עצם השחרור הזה, ולתת את האמון הזה למישהו, שיעשה לך דברים מאוד קשוחים, כואבים, את יודעת, אז זה מצריך המון אמון, וזה מצריך איזושהי תקשורת...
זה מצריך לדעת שה-well-being של מי שנותן את השליטה, הוא בראש מעייניו של השולט.
לגמרי. ושיש לו אכפתיות אדירה.
כן.
לצד הנשלט.
למרות שיש...
לבן אדם הנשלט.
אולי ככה זה בשבילנו, אבל יש אנשים שגם... אוהבים את הזרות והתחושת הסיכון.
השאלה היא, מבחינת ההתחלה, איך אפשר, דרכים נגיד להעלות את זה, דרכים להתחיל את זה ככה, בניסיונות שהן תאימות, או...
אולי אפשר לראות איזה סרט רלוונטי ביחד?
סרט רלוונטי ביחד יכול להיות.
ואז להתחיל לדבר על זה?
כמו המזכירה או משהו?
נגיד.
אני חושב שאחת הדרכים היא אולי לנסות משהו מאוד לייט בזמן סקס רגיל שיש עם בן או בת הזוג.
מה, בלי לדבר על זה?
אולי בלי לדבר על זה, אבל ממש לייט.
מה זה ממש לייט?
לתפוס בקצת יותר כוח, למשל.
ולראות את התגובה.
ולראות, תמיד לראות את התגובה.
כן.
ולא רק זה, צריך תקשורת, חייבים תקשורת.
זאת אומרת, אם לא דיברת על זה לפני, אז לפחות תדבר אחרי ותראה מה, איך זה עבד לצד השני.
לא רק זה, תקשורת זה אומר להיות קשוב. זאת אומרת, אם אנחנו אף פעם לא ניסינו ואני בא ועכשיו בזמן הסקס או משהו, אני פתאום תופס אותך חזק יותר, אני צריך לראות איך את מגיבה לזה, כמו שאני צריך לראות איך את מגיבה לכל גירוי מיני, אם הוא עובד או לא עובד לך. ואם יש רמז שלא, רמז אפילו, אז לשחרר. לנסות לקרוא, הרי בסופו של דבר זה המון, לנסות לקרוא את הצד השני, במיוחד את הצד השולט ואת הצד הנשלט. כי הצד הנשלט הוא איפשהו הפסיבי יותר.
יש לו פחות אחריות בכל מקרה.
כן, ברור. להישלט זה כאילו סוג של joy ride in a way למי שנהנה מזה.
נכון, זה להסיר אחריות.
זה להסיר אחריות, זה לבטל את עצמי, זה להיות נתון לגחמות של מישהו אחר, והצד השולט זה הצד שבו לוקח אחריות. ואם סשן מוצלח או לא מוצלח, לרוב זה יהיה באחריות השולט.
נכון.
זה הצד היוזם, הצד השולט, זה הצד שקובע מה עושים, או מתכנן איזשהו מהלך הסשן. מה עם מי שרוצה להתחיל, רוצה להיכנס ל-BDSM ואין לו בן או בת זוג?
אז השאלה מה זה רוצה להיכנס ל-BDSM? כי יש אנשים שונים, ולכל אחד ה-BDSM תופס נפח שונה בחיים, וזה גם משהו שמשתנה עם הזמן. אני לא חושבת שזה נעלם אף פעם, אז אם מישהו שנגיד הוא BDSM בעדפות, היה שואל את דעתי בנושא, הייתי אומרת לו, עולה, תחפשי או תחפש בן זוג שבעניין, כי זה לא הולך להיעלם. זה לא משהו שאם החיים יתפייד לו. זה יכול קצת לרדת, קצת לעלות, קצת להשתנות, אבל זה פשוט העדפה מינית. זה לא משהו שהייתי מתפשרת עליו.
זאת אומרת, להתפשר וללכת על, על, על מערכת יחסים עם מישהו, מישהי שהם לא בקטע בכלל, כשאתה יודע שאתה כזה, אתה בעצם מתפשר, כמו להתפשר על סקס לא טוב, או כמו להתפשר על חוסר התאמה אחר במערכת היחסים.
כן. אנשים לפעמים חושבים שזה משהו שאוקיי, זה לא הדבר הכי חשוב להם, וזה נכון, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, לרוב האנשים, נכון? זה פשוט חלק. חלק במיניות. וגם אנשים BDSM'ים נהנים ממין ונילי לפעמים. נכון?
כן, בטח.
אני הייתי אומרת, אם אפשר, תנסו לא להתפשר, כי זה יהיה לכם חסר אחר כך. עוד אופציה, זה מערכת יחסים פתוחה.
כן, בוודאי.
ואז, אוקיי, אז יש סקס ונילי בבית, ויש BDSM במקומות אחרים, וזה בסדר.
נכון. אני חושב על שהמצב של רוב האנשים שמגלים את BDSM, זה שנכון, יש כאלו שיודעים על עצמם מגיל מאוד צעיר, שכבר בתור ילדים היה להם כאילו, את יודעת...
בדיעבד אני חושבת שהרבה אנשים מסתכלים אחורה ורואים דברים.
בדיעבד.
בדיעבד.
זה בדיוק העניין. אני חושב שהרבה אנשים לא בהכרח רואים את זה, או רואים את זה בדיעבד, וכן מגלים את זה מתישהו בחיינו הבוגרים. נכון? גם אנחנו גילינו את זה בחיינו הבוגרים.
נכון.
לא גדלנו כאילו לתוך זה.
גילי 20.
BDSM, אני חושב, אצל הרבה אנשים מתגלה יותר מאוחר, ולא רק זה, יש כאלה שזה מתגלה אצלם ממש מאוחר. זאת אומרת, מה זה מאוחר? זה הכל יחסי. אבל יש כאלה שקלט, חיים ונילים, סבבה, וכן ניסויים, לא ניסויים, ויש סכנות ויש זה, אבל לא מנסים אף פעם.
נכון.
ואז פתאום, בשלב מסוים של החיים, מחליטים כן לנסות. זה יכול להיות קשור באמת אולי לפתיחת יחסים, זה יכול להיות קשור אולי להתנסות פתאום מקרית שהייתה להם, או למשהו שנחשפו אליו תרבותית.
איזה midlife crisis כזה.
שמביא אנשים לעשות המון דברים, נכון?
עדיף מייחטות, לדעתי.
To each his own. בסדר, לדעתך, עדיף מייחטות. או, אולי הכי טוב BDSM על יחטות.
כן?
יש הרבה חבלים.
זה נכון. לא חשבתי על זה.
אפשר לעשות waterboarding בכיף. לשחק בפיראטים, זה רול פליינג, משחקי תפקידים.
לשחק בפיראטים? באמת, אנחנו לוקחים את זה לשם.
בקיצור, מה רצינו להגיד?
כן, הלכנו לאיבוד כאן.
דיברנו על אנשים ש-BDSM מסקרים אותם, או מעניין אותם, הם רוצים לנסות, לא ינסו עוד, ואין להם פרטנר קבוע לנסות איתו. את אמרת שאנשים יודעים את זה עצמם כגיל צעיר, שזה נטייה, וזה לא תמיד ילך ולא יתפשר על זה. אבל יש אנשים ש... חיו את החיים שלהם, ופתאום יום אחד נופל איזשהו סימון. או עוד לא נפל אפילו, יש משיכה לזה. איך הם מחפשים, פשוט יחפשו דייטים, ואז יגידו לדייטים, רוצה שתביא לי סתירה, אני רוצה, מה, כאילו?
כן, אין לי תשובה. אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, באמת. הייתי אומרת שאם זה משהו שחשוב למישהו, או שהוא מסקרן אותו וזה... זה באמת שם, אז זה משהו שצריך לעלות בפגישות הראשונות. אולי לא בפגישה הראשונה, אולי לא במשפט הראשון, אבל כן, צריך, זה, אם זה משהו שהוא חלק מבן אדם, אז זה משהו שצריך לעלות, ואם זה, אם זה לא שם.
זה מעניין, כי זה דיון ששמעתי גם בנושא של פוליאמוריה ויחסים פתוחים. Mm-hmm. של אם מישהו הוא כרגע רווק, mm-hmm. מחפש קשר כאילו ראשי, האם להעלות את זה בשלב מוקדם או לא. ובדרך כלל הצעה היא להעלות את זה מוקדם, אחרת...
אני בעד להעלות הכל מוקדם, אני בעד שהכל על השולחן. למה לא? אחרת איך נגיע לאן שאנחנו רוצים, אם אנחנו לא נדבר על זה, או אם הכל לא יהיה ברור ופתוח.
מה עוד חשוב? ציפיות.
תאום ציפיות?
איזשהו תאום ציפיות לפני שעושים פעילות ראשונה משמעותית.
ככל שתדברו על זה יותר, זה סביר שזה יעבוד יותר טוב. תדברו לפני על מה אתם רוצים לעשות, על מה, על גבולות אולי לפעמים.
על טריגרים.
כן, זה טריגרים לפעמים עם הפתעות.
זה נכון, אבל אני חושב, בהקשר של גבולות וטריגרים, שכשרק מתחילים ורוצים להתחיל, למה את צוחקת?
נו.
למה את צוחקת? אני חושב שבהתחלה והתחלה, עדיף לא להגיע לעבור גבול מסוים, ולקלוע לפחות נגיד, מאשר לעבור גבול, או לעשות משהו קיצוני מדי. כי... בחוויות ראשונות, אם זה קצה חוויה שהיא עוברת את מה שיכול להיות טוב למישהו...
זה יכול לעשות איזה שוק ודחייה מזה אחר כך.
בדיוק.
כן, צריך להיות צעירים, צריך לקחת את זה בבייבי סטפס. צריך המון תקשורת.
תמיד אפשר להעצים יותר בסשן הבא.
צריך להיות מאוד קשובים. ובעיקר צריך ליהנות.
כן.
אנחנו קצת מכבידים על האווירה, לא? תהנו.
תהנו.
תעשו את זה בכיף.
אין המפקדת. אני הייתי רוצה לשמוע סיפורים של התחלות מעניינות של איך ה-BDSM התחיל.
אני הייתי רוצה לשמוע סיפורים על התחלות בכלל. כל התחלה היא מעניינת. כל התחלה היא ייחודית. יש לנו מייל, אתם מוזמנים לשלוח לב.
safeword.bdsm.podcast@gmail.com אפשר גם לכתוב לנו בהודעה אישית בפייסבוק לדף שלנו, Safe Word BDSM Podcast, ותיתנו איזה לייק קטן. מי שאולי לא רוצה לחשף שהוא אוהב את הדברים האלה, בפרופיל שלו.
חס וחלילה.
חס וחלילה, יכול לעשות פולו פשוט, ואז הוא יקבל את העדכונים.
אנחנו לא הולכים לחשוף אתכם, אנחנו לא הולכים לעשות לכם אאוטינג. אם ספציפית אתם רוצים שנדבר על ההתחלה שלכם, תציינו את זה.
אחרת זה פשוט מעניין אותנו סתם.
אז תעניינו אותנו. בנימה אופטימית זאת.
שיהיה לכולם בריאות מהקורונה.
אפוקליפסה נעימה.
כן, מקווה שזה לא ישמיד את האנושות. אולי כן.
די, נו. לא נראה לי. לא יכול להיות כל כך אופטימית.
טוב, אז יאללה.
יאללה ביי.